טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ב', פסקה ו'. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה, ושבכללותה היא משגת מהאלוהות נועם עליון הדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו, מתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, ידי אכן האלוהי החי בקרבה, מתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. פסקה מאוד עליונה כזאת, קשה קצת. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. מה הכוונה? למה אנשים ממשכים אל כנסת ישראל? מי זה האנשים האלה? עם ישראל. למה היחיד הוא נמשך אל נשמת האומה? אלא התוכן הפנימי של האומה הישראלית. אומר פה הרב קוק, זה קשור לאיזשהו אידיאל אסתטי. אסתטי רוחני. יש אסתטיקה חומרית, ויש אסתטיקה רוחנית. אסתטיקה מוסרית. כשאתה מסתכל על ציור, מה גורם לאנשים לאהוב אומנות? לאהוב מוזיקה, לאהוב ציורים, בגלל שהם רואים פה לא אוסף של צלילים חסרי משמעות. הנגן הוא מנגן מה שבא לו. לא, הם רואים פה משפט מוזיקלי. האדם מצד החוש האסתטי שלו הוא מאחד את הצלילים לכדי המנגינה כולה, והוא בעצם נפגש עם התוכן. המנגינה יכולה לשמח אותו, להעציב אותו, הוא יכול לתת לה לגעת בלב שלו, להפך אותו ממצב רוח למצב רוח. הוא יכול גם לא להתייחס. ככלל, אנשים יש להם אהבה לאומנות, אהבה לאסתטיקה. זה ביטוי של צלם אלוהים שבקרבם. צלם אלוהים שבקרבם הוא מאחד את הצלילים למנגינה אחת, לאמירה. את הצבעים על הדף, על הבד, לכדי תמונה אחת. לפעמים יש גם תוכן מוסרי, תוכן אידיאלי שמקופל בתוך האומנות הזאת, בתוך השיר הזה, בתוך המילים האלה. יש פה יופי, סליחה, יש פה יופי פנימי. היופי הפנימי הזה הוא זה שמושך את האדם. זה במקרה של אומנות. פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עליון, אבל הוא פועל על אותו ציר. יש איזה שהיא משיכה אסתטית אלוהית כזאת, מוסרית, שהיא מתחילה מצלם אלוהים שבאדם, מנשמת האדם היחיד, כשהוא נפגש עם נשמת האומה, עם אוצר הרוח של האומה, עם התוכן הפנימי של האומה, אז היא ממשיכה את לב כל בניה אליה. היופי הפנימי שלה, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, מה התוכן שלה? הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. כלומר, אדם הוא מרגיש מקור יניקה. הוא מרגיש שיש לו מקור לשאוב ממנו. הוא מרגיש שהתורה מחיה אותו, שהתוכן האלוהי של האומה זה מגדל אותו. הוא נפגש עם ענקי הדורות, עם גדולי הדורות, זה מרומם אותו, הוא שואב משם הדרכה. הוא נפגש עם התוכן המשתנה של כל חג. כל זה ביטויים של כנסת ישראל. אנחנו נפגשים עם המלבושים של כנסת ישראל ונמשכים אליהם. אתה לומד על אברהם אבינו, הדבר הזה הוא ממשיך אותך אליו, הוא מושך אותך אליו, הוא מרומם אותך שהאברהמיות שבך תחשף, שמידת החסד שלך תחשף, שהגודל שלך, של החוסר האדישות שבך יופיע, ומושך אותך, מגדל אותך. עצם המפגש עם התכנים השמיימים האלה, האלוהים האלה, בכל מיני אופנים, דרך אמרתי, הלימוד, החגים, ההיסטוריה הגדולה ישראל, היסטוריה הישראלית, הכל זה היופי הפני של כנסת ישראל. כל מה שאנחנו לומדים, האותיות שבנשמתנו הן מזדהרות ממנו. אנחנו מרגישים איזשהו חן אלוהי שנסוך, איזו הזדהות, איזושהי תפארת פנימית כזאת, גודל, יופי, שמושך אותנו אליו. כל זה קורה מפני שבכללותה, שכנסת ישראל היא משגת מהאלוהות, נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. ובכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, היא ההופעה האלוהית היותר עליונה שיש במציאות, ההופעה הנשמתית שממנה אנחנו יונקים הדרכה בצורה אינסופית. כנסת ישראל היא אינה מחולקת מן האלוהות כלל, עמדנו בפרק א', פסקה ד', היא הופעת האלוהות. אז האדם שיש לו בקשה טבעית לקרבת אלוהים, הוא נמשך אליה, הוא מוצא בה את הסדר הפנימי של המציאות, את הסדר האלוהי של המציאות. הרי התורה היא סדר היש, סדר המציאות. אדם לומד, לומד תורה שבכתב, לומד תורה שבעל פה, לומד את תוכן הנשמתי של אומתו, זה מושך אותו אליו. עוליה, הוא מרגיש הזדהות, הוא מרגיש הרמוניה פנימית. כשאתה לומד משהו שהוא זר לך, אתה מרגיש דיסהרמוניה. אתה מרגיש כאילו ההדרכה פה היא עושה לי בלגן בנפש. היא מערבבת אותי, היא צורמנית. כשאתה לומד משהו ששייך אליך, הנשמה היא תואמת טעם גן עדן. הוא ידבר בהמשך הרב. אדם מרגיש חוט של חסד בתוכו, הוא מרגיש הערה אלוהית, הוא מרגיש נהר של אור שופע עליו, הוא מרגיש לכדי רוח הקודש אפילו. מבינים, רוח הקודש הוא יכול לשרות בכל מיני אופנים. ישנו רוח הקודש, הרב כותב באורות הקודש, שהוא מתלבש על הציר הזה של הרגש, עולם הרגש. יש רוח הקודש שדרך השכל, יש רוח הקודש שדרך הרצון, יש רוח הקודש שדרך היופי. היופי הוא מה שמושך את האדם לגובה הזה, כי הוא באמת יפה, יפה רוחנית. אתם יודעים, הרבה אומנים, אנחנו רואים את זה היום חזק, יש תהליך של נטייה, של חזרה בתשובה. אצל האומנים, נכון? שמים לב לזה? הרבה זמרים חוזרים בתשובה. למה? אומנים, באיזשהו מקום, מה שמניע אותם זה החוש האסתטי. אסתטיקה ספרותית, אסתטיקה גרפית, אסתטיקה שירית, אסתטיקה מוזיקלית, הם לאט לאט, דווקא החוש האסתטי הזה, הוא גורם להם לשנוא את השקר, להימשך אל האמת, להימשך אל התוכן היותר מקודש, אם הם אנשים ישרים וכנים, שנמצא במציאות, להתרומם, ככה נחשפת העדינות שבהם, עדינות הנפש. אומנים הרבה פעמים, אומנים אמיתיים אני מדבר, שהיום כל מיני גם הדבקות. אני מדבר על אומן אמיתי, עם נפש של יוצר, עם נפש מאוד תוססת פרה ורבה מבפנים, מסתכלת במין רומנטיקה כזאת על המציאות, הוא יכול, כולי ואולי, להיפגש עם החזיון היותר עליון במציאות זו, התשובה של עצמו. כשהוא נמשך, אלכן האלוהי, הנסוך על כנסת ישראל. יש היום מגמה, אגב, מגמה לא חדשה, היא מקור שלה הוא בגרמניה, האנטישמית, והיא ממשיכה עד עצם היום הזה, האנטישמיות הרוחנית הזאת, להנמיך את גדולי ישראל. להראות שהם לא כאלה, כמו שאתה תמיד חושב, שמע, היה איתם בעיות, סך הכל, הם בני אדם, להנמיך, להנמיך את התורה, ביקורת המקרא. תראה, זה ספר סך הכל חכם, אבל זה ספר אנושי, התנ"ך, אתם מבינים? זה ספר, כתב אותו אדם, הוא קצת מבולבל, כן, משה, כן, הוא פה ושם, שכח דברים, ערבב, יש תוספות מאוחרות, להנמיך הכל לגובה העיניים, פחות מכך, זה המגמה האנטישמית שכל מיני פתאים באקדמיה, אפילו בישראל, עוסקים בה לדאבוננו, כל הזמן יוצאים ספרים כאלה, בכל מיני הוצאות של ספרים כלליות כאלה, כאילו יש פה איזה חידוש גדול שחקרת על חייו של יעקב אבינו והוא לא כזה, ורחל אמנו היא לא בדיוק, ודוד המלך בכלל אין מה לדבר, וכבר הרגת את כולנו. אז אבל זה כל זה הזיות של משוגעים, ואין בזה, צריך לברוח מהמגמה הזאת. כל המגלה פנים שלא בתורה שלא כהלכה, נוח לו שלא בעל העולם, נוח לו שנתהפכה שלייתו על פניו. כן. כן, זה מין דה-לגיטימציה או דמוניזציה של גם גדולי ישראל, גם ציבור האמוני. כל זה מגמות שגם שונאי ישראל שבחוץ לארץ משקיעות בהם היום כספים. באיחוד האירופאי יש כל מיני תוכניות כאלה שהן מממנות באקדמיה, ללימודים האלה, לתוכניות האלה. המגמות האלה, להכשיר מורים כאלה. הרי מורים, הם לא רוצים ללמוד תנ"ך, מורים חילוניים. זה לא רלוונטי לחיים. הם מושכים אותם עם מלגות, מושכים אותם עם כל מיני פיתויים. אז זה קלקולים גדולים. ברור הנקודה הזאת? יפה. טוב, היופי הפנימי. זה מגמה שהיא בשנים האחרונות מאוד התחזקה. בסדר? יש קרנות, יש מלגות, יש ממש מציעים לך לעשות תואר שני מהיר כזה בארבע שנים. כבר אתה עם תואר שני, כבר תהיה עוד רגע דוקטור לביקורת המקרא, ותוכל להרעיל תלמידים הרבה. זה יהיה, איך אומרים? נכון? שם המוות בידך. כן. את השליח של מלאך המוות, להנמיך בעיני התלמידים את יופייה של כנסת ישראל. מה שסיפרו לנו, יש לנו חברים, המורה שם היא אשתו, חבר שלי, חברים, קיצור, היא עובדת בבית ספר. אז יש שם איזה מורה אחת לתנ"ך. אז היא סיפרה בגאווה בחדר מורים, שהיא לימדה תנ"ך, פרקי אליהו הנביא וכו', והמגמה שלה הייתה להראות איך אליהו הזה הוא עוכר ישראל, כמו שאחיו אומר לו, אתה זה עוכר ישראל, איך הוא כזה קנאי, והוא גורם שלו יהיה גשם בצורת, והוא עד שקם באמצע השיעור הזה תלמיד, אמר, אני לא רוצה יותר ללמוד שום דבר לאליהו הזה, אני לא סובל אותו. סיפרה את זה בגאווה בחדר המורים. אז היא אמרה לה, את לא, כאילו, לא מתביישת? היא אומרת לו, זה כל המגמה שלי בלימוד. אני מרגישה הצלחה נפלאה. זה לא תמים כל האדם שהוא נכנס לישיבה, הוא לומד תנ"ך על טהרת הקודש, לומד בכלל, כנס ישראל טהרת הקודש, הוא כל כך מתרשם מהיופי האלוהי הנסוך על כנסת ישראל, זה מושך אותו אליו בהדרכות מוסריות, הוא מתקדש, הוא מתדמה לשם, הוא רוצה לספוג כמה שיותר, להרגיש איבר של כנסת ישראל, להרגיש שיש לו איזה חלק במגמת גאולת העולם, בהופעת שם השם בארץ, וכל כל התורה של החיים שלו מסתרג סביב הדבר הזה, נקרח סביב הרעיון האלוהי הזה שדוחף אותו. אפשר לפנצ'ר את הכל, כידוע. טוב, אז אני חוזר להתחלה, היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. מה ההגדרה של חן? חן, אנחנו נראה תכף גם בהמשך, את החסד. יש פה שתי בחינות, של חן ושל חסד. אז הרב קוק בעניה, לא עניה, סליחה, עולת ראיה, עמוד עין א', עין ת', סליחה. אז הוא מבאר את שני המושגים האלה. אנחנו מתפללים כל יום, אנחנו אומרים, ותתננו היום ובכל יום לחן ולחסד ורחמים, בעיניך ובעיני כל רואינו. אז הוא מסביר פה מה ההבדל בין חן ובין חסד, מה העניין פה. אז הוא מסביר שחן זה חן זה דבר שמעורר רגשי כבוד, גדולה ותפארת. אנחנו מבקשים תתננו לכן, כן, בעיניך ובעיני כל רואינו. אנשים יתייחסו אלינו בכבוד, בגדולה ותפארת. ותהי אסתר נשאת חן וחסד בעיני כל רואיה. נכון? אנשים, הם ראו את הצדקות שלה. אדם שהוא צדיק, התורה כתוב, היא מושכת חן על לומדיה. כן? יעלת חן והילת אהבים. איך כתוב? טוב, אני זכר תכף, יש פסוק כזה במשלי. חן, זה אדם הוא מרגיש, בלי לדבר אפילו עם האדם הזה, רק מלראות אותו, איזה יחס כזה של כבוד, של רוממות, של יראת הרוממות, של הערצה. הוא רואה פה איזה הרמוניה פנימית גדולה. פה ביחס לכנסת ישראל, אדם הוא לומד, הוא עוסק בתכנים האלה, בכתבי הקודש, נכנס לישיבה, הוא מרגיש חן, הוא מרגיש גודל, תפארת, כבוד. כל מה שהוא נפגש איתו, כל סוגיה בגמרא, כל סוגיה ברב קוק, כל פרק בתורה, הכל מלא גודל, מלא אוצרות של חוכמה, של העמקה, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הכל כל כך עדין והרמוני ומגדל. אז זה אכן. עכשיו הוא אומר פה עוד הגדרה. אכן הוא הגודל והפאר הנפשי המתגדל לידי הכרה לטובה, שהאדם מכיר איזה חזון, איזו מציאות, על פי שהרושם הזה של הגודל והפאר אין בו כלל משום נטייה מעשית לטובה ממשית ולכבוד לנושא ההוא. זאת אומרת, אדם הוא נפגש עם איזה חזון, לא משנה, עם איזה תוכנית אלוהית, איזה מציאות, איזה אדם, אז הרושם הזה, יש בו רושם, הוא מתרשם, זה פועל עליו, מוציא ממנו רגשות של כבוד, של גדולה, של תפארת, אפילו שהוא לא עושה שום דבר, בסדר? היחס, זה רק היחס הפנימי, אבל היחס הפנימי הוא מאוד חשוב. כנסת ישראל איך פה אומר הרב בפסקה שלנו, היא ממשכת את לב כל בניה אליה, מה היופי הפנימי שלה? הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. יש איזו השפעה כזאת, עם כל מה שאתה נפגש, כמובן שאתה נפגש בצורה בריאה, בצורה חקרנית יבשה, מסתכלים על הרמב״ם במשקפת מרחוק, לזהות את האויב, ככה לומדים באקדמיה. אני מדבר שאנחנו לומדים, אחת הגישה עבודה, אז החזירו לה, אמרו, אי אפשר ככה להגיש עבודה באקדמיה. את לא יכולה להגיד, אברהם האמין בהשם. את צריכה לכתוב את זה בצורה אובייקטיבית. לדעתו, לשיטתו של אברהם אבינו, לשיטתו של אברהם, אמונה בהשם היא דבר חשוב. אנחנו מדעיים פה, נכון? יש חולקים, יש חולקים. אובייקטיביות. אי אפשר ככה, זה לא משך שום חן, זה מחשיך את החיים. כמו שאני הייתי פעם באקדמיה, סמסטר אחד, ברחתי משם כל עוד נפשי. למדתי מדעי המחשב ומחשבת ישראל. הבנתי אחרי סמסטר שהדבר האחרון שמעניין אותי בחיים זה מדעי המחשב. ושמחשבת ישראל היא הדבר שהכי מעניין אותי בחיים. רק שזה לא המקום ללמוד את זה. אז באתי שם לפרופסור. אמרתי לו, מה שאתה מלמד זה מאוד מעניין. אבל הייתי רוצה ללמוד את זה, לחיות את הדברים, לא בצורה חקרנית. אתה חושב שהוא הביא לי ביתה בראש? לא הביא לי, דווקא לא הביא לי. הוא אמר לי, אם כך מקומך בישיבה. טוב, בסדר. שלח אותי למכון מאיר. אמר לי, תשמע, איך למכון מאיר? הרב דוב ביגון, הוא קיבוצניק שחזר בתשובה, תקבל אותך יפה. איזה זכויות יש מה שאמרים לפרופסור הזה, משהו מיוחד. משהו מיוחד. שליח גדול, שליח גדול. על הכבוד לו. אנו פרופסור מורדכי פכטר. טוב, עכשיו, מה זה חסד? חסד זה כבר עניין שירושם בנטייה מעשית. להגדיל הטוב של הנושא ההוא בכל מילוי הרצון. אז חסד זה אותו עניין כמו אכן, רק שזה כבר גורם לך או גורם למי שהוא, אתה נושא חסד בעיניו לעשות משהו, כן? ברור? לעשות איזשהו מעשה, ותהי אסתר נושאת חן וחסד בעיני כל רואיה. אני חושב, אולי מישהו יש לו פה תנך, מקווה שלא הבטתי את הפסוק, זה מה שאני זוכר. מה? אתה, מה? אסתר, הגיעת אסתר. אז אתה תחפש, אם לא קשה לך. אני אמשיך קצת. זה אחרי שהחשברוש לוקח אותה שם. טוב, עכשיו, תודה רבה. אז היופי הפנימי של, חן, של כנסת ישראל, שבזה היא ממשיכת את לב כל בניה אליה, אבל תקשיב גמור, בסדר? אתה יכול גם להקשיב, כן. הוא החן האלוהי הנסוך עליה. אז מפני שבכללותה, היא משגת מהאלוהות. כנסת ישראל, נועם עליון הדין כל כך, משאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. אז נשמת האומה היא גילוי אלוהי, היא משגת מהאלוהות, דבר שהוא מושך כל פרט, כל אומה, כל אומה שלמה, פה זה כנסת ישראל, גם גויים שהם אנשים חושבים, הם מצאו בכנסת ישראל גודל עליון. יש הרבה אנשים קיבצו כל מיני אוגי דעות שראו במפעל של עם ישראל או בתנך, דיברו בכזה גובה, בכזאת הערכה, כמו מרק טוויין או טולסטוי או אפילו גטה, הוא היה פילוסוף גרמני, אפילו ניטשה. וכל מיני, דיברו בכזאת הערכה, כן? איך? ברוך תהיה מכל העמים. כתוב ותיאה, ויהב המלך את אסתר מכל אנשים ותישא חן וחסד לפניו וכו'. בסדר? אבל אני חושב שיש עוד פסוק. יש עוד אחד גם נראה לי. כן. שיש עוד אחד. בעיני כל רואה, נכון? זה יש עוד אחד. בסדר. אבל מה שהבאת לנו זה מספיק. זה היה באסתר גם חן וגם חסד. אסתר היא גילוי של כנסת ישראל. היא מבטאת פה את אותה בחינה, את אותה בחינה של הנה כתוב, רגע יש עוד ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו, נכון? יש בו, אבל יש עוד פסוק אחד. טוב, רגע טוב, זה מהגמרה, נכון? שכל אחד בא ואמר לו, היא יהודית, היא רק רוקת, אתה אומר. לא, יש בגמרה, מה זה שהיא נשאה חן וחסד בעיני כל רואיה? כל אחד הוא אמר, זאת היא פרסית, ברור, נכון? באו אל אחשוורוש פרסים, אמרו לו, היא פרסית, כן. אז אמר, כן? הרי היא לא גילתה את המוות מולדתה. אחרי זה נכנסו עוד שניים אחרים, אמרו, אתה רוצה שנגלה לך מי איזה עמי? היא הודית. אתה לא רואה שהיא הודית? תראה, היא הודית. כל אחד אמר לו, אחרי זה נכנסו עוד שניים, אמרו לו, אתה יודע מה היא? זאת היא בבלית, זה ברור. תסתכל עליה, היא בבלית. בסוף באו שניים, אמרו, היא יהודית. הוא אמר, טוב, בסדר. שמעתי, כבר. כולם חשבו, זאת היא משלנו. נכון? זה הסבר אחד. כן? הסבר אחד לא, שבאמת אף אחד לא ילשין עליה שם. הסבר אחר. טוב, בכל אופן, בפורים. כן. במנוח? נוח.
נוח?
נוח מצא חן. כן. כן, נכון. זה מופיע כמה פעמים, נכון. בכל מקרה, אז אני ממשיך. אז מתוך שזיו כללותה, כן, ומתוך שזיו כללותה, נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה, יש פה איזה טעות תחבירית, אני צודק? צריך להיות, ומתוך שמזיו כללותה, לא, אין טעות תחבירית, נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה. על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי החן האלוהי החי בקרבה, בתוך כך הוא מקושר עליה בכללה בקשר אמיץ. כתוב במסכת מגילה דף י"ב עמוד ב', כתוב כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוח עליו ביום, נמשך עליו ביום, נכון? זאת אומרת, הוא לומד בצנאה, לומד בלילה, עוסק בתורה שבעל פה, אז זה ממשיך עליו ביום, בעולם של המעשים, זה ההדרכות האלויות שהוא ספג. עכשיו בואו נראה פה בהקשר, מתוך שמזיו כללותה, זיו זה ההתפשטות של האור. האור האלוהי יש לו כמה מושגים. אז פעם שמעתי הסבר כזה, מה ההבדל בין זוהר ובין זיו. זוהר זה האור הכללי שהוא מופיע על כנסת ישראל, ומשם מתפשט להמון המון מפעלים, המון הדרכות, המון מצוות, זה נקרא זיו, התפשטות הזאת, כמו הציור הזה של פגיעה של האור הלבן במנסרה, ומשם יש התפשטות של ספקטרום האור הלבן, נכון? וכל הצבעים האלה, כמו Dark Side of the Moon, יש כזאת עטיפה, נכון? זה מוכר, מי שלמד אלקטרואופטיקה, אופטיקה בתיכון. בכל מקרה, אז הזוהר זה האור קודם שנפגש במנסרה, על דרך משל, והזיו, האור אחר המנסרה. זה כבר התפשטות של האור הזה להרבה גוונים. תוך שמזיו כללותה, זיו זה גם הרמח"ל בספר דעת תבונות, הוא מסביר שנגיד זיו פנים של האדם, זה הביטוי של המפגש בין הנשמה ובין הגוף. ואתה יכול להיפגש עם המפגש הזה. איך? על ידי הזיו. האור פנים. זיו יקונים. חוכמת האדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. בסדר? אז זיו זה ביטוי של ההוד הנשמתי. עד כאן זה ברור? בסדר? יש? יפה. אז מתוך שזיו כללו... שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל אחד מיחידיה, כי היחיד הוא איבר אחד של, של, של האור הכללי הזה, ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה. ידי החן האלוהי החי בקרבה. אתה רואה איזה גודל של נשמות יש בעם ישראל. איזה נשמות יש בדור הזה. איזה מפעלים אנשים מרימים. איזה גבורה, איזה חוכמה, איזה דברים אנשים כותבים, איזה דורות עמדו לנו, איזה הדרכות אלוהיות. אדם הוא מרגיש את היופי כי הוא חלק מן היופי הזה. הוא מרגיש את ההופעה של הגודל שהוא עצמו איבר אחד שלה. וזה, יש לו הזדהות פנימית עם הדבר הזה, זה שייך אליו. יש לו איזה חוט קטן מהאור הכללי, אבל החוט הקטן הזה כמו כאילו אוחז קרן אחת מן השמש, הוא מופיע אותה, הוא אות אחת מספר תורה, אבל קרן אחת מן השמש היא בעצם התפשטות של השמש, אין כזה דבר קרן של השמש, אלא השמש היא פשוט מתפשטת, נכון? השמש היא מתפשטת. הוא מרגיש את היופי, איך הוא אות בתוך ספר תורה שלם. הוא דווקא מתוך שהוא נוטל, הוא שם את הכתף שלו מתחת לאלונקה. הוא עושה חלק מהשליחות האלוהית. הוא לומד, הוא מקיים מצוות, הוא מרגיש את, את התחושה של הכללית, של כל ההדרכות, של כל הנשמות, של כל הדורות. מתוך שמזיו כללותה נשאר גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, די חוט קטן זה, הקישור הזה מרגיש היחיד את היופי, הנעלה, שיש בכללות האומה, על ידי החן האלוהי החי בקרבה, שהיא אינה מחולקת מהאלוהות כלל כנסת ישראל. היא האלוהות, הופעת האלוהות היותר עליונה בעולם. מתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. זה קושר אותו אליו, אותו אליה בקשר של חיים. הוא שואב מכנסת ישראל, רוח הקודש, הדרכות, מגמה לחיים. הכל היא נותנת בקרבו. טוב, אני ממשיך. זין, פסקה הבאה. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. הפרטים אל הכלל זה נכון קודם כל קשר יחיד והכלל בישראל אנחנו עוסקים, נכון? בפרק ב'. אז אפשר להסביר את זה באופן הזה. אפשר להסביר גם פרטים אל הכלל באופן של בעולם הזה יש הרבה פרטים, הרבה יצורים, הרבה אירועים. הם רוח הקודש היא מאחדת את כולם לידי מגמה. אבל בואו נתחיל רגע לדבר, קודם כל, קשר היחיד בין הפרטים ובין הכלל. למה תוספת שפע רוח הקודש באומה היא יוצרת את זה? כי אדם שהוא בא רוח הקודש, הוא לא רואה את חיצוניות המציאות בלבד. הוא רואה את החוקיות הפנימית, את נשמת המציאות, את מה שהוא חורז את האירועים. את מה שהוא רוכב על גבי הפרטיים, לגבי הדורות. הוא רואה את נשמת האומה, איך היא מופיעה על הדור, איך כל הנשמות הם חלק מאיבריה, חלק מהופעתה, איך כל התופעות באות לשכלל את הופעתה, להוציא ממנה כוחות. כמו שיצר הרע, שזה כוח מנגד, הוא בא להוציא מהאדם כוחות של התגברות. אז אויבי ישראל באים להוציא מהאדם, מהאומה, סליחה, כוחות של גילוי נשמה. אז הם הסתלקו. אנחנו צריכים להוציא מעצמנו כוחות אלוהים. האדם הזה שהוא בא רוח הקודש, הוא לא רואה בראייה של וויינט. ראייה של וויינט זה לא ראייה של רוח הקודש. וויינט, או כל ספקי חדשות האלה, הם מתארים את מה שיש. בצורה שהיא מאוד מאוד רדודה ושטחית. נכון? בעל רוח הקודש, הוא רואה את התמורות המוסריות שהדור חווה, דרך התהליכים הפנימיים שאנחנו עוברים. הוא רואה כל נשמה פרטית, היא אטום אחד בתוך הגוף הזה שנקרא כלל ישראל. הוא רואה את השינוי במידה האלוהית שמופיעה עכשיו. הוא רואה את מידת הדין אם היא מתוחה, הוא רואה את מידת החסד כשהיא מופיעה. רוח הקודש היא ראייה רזית, היא ראייה פנימית, היא ראייה אלוהית. מי שמכשיר את עצמו, כל ההכשרה הזאת שספר מסילת ישרים עוסק בה, הוא זוכה לה. בספר כוזרי הוא אומר שרוח הקודש זה בעצם דבר טבעי. טבעי להגיע למדרגה על טבעית כזאת, אבל טבעי, זאת אומרת, אם אתה תכשיר את עצמך לשם, אתה תזכה לה. הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב, הוא לא רוצה למנוע מאיתנו טוב, אבל אתה צריך להיות מתאים לזה, אתה צריך להיות מוכשר לזה, וכשתהיה מוכשר לזה, אז ממילא זה יופיע. זה כמו שאדם, אם הוא יתאמן המון המון שנים, וגם יש לו כישרון, להיות מוזיקאי, אז הוא יהיה מוזיקאי, נכון? הוא יהיה. זה התפתחות טבעית, והוא הגיע להיות מין מאסטר כזה באיזה כלי. נכון? או בקארטה, לא משנה. אותו דבר ברוחניות. לכל אחד מאיתנו יש כישרון נבואי. כמו שכתוב בגמרא, פסחים סמך רב. הנח להם לישראל. אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. יכול להיות שבדור הזה אין נביאים, אז לא משנה, הם בני נביאים. הם ברוח הקודש הם... הם עושים מעשים כאלה שזה המשך הנבואה. יש לנו כישרון הנבואה. לכל אחד צריך לפתח את הכישרון הזה. יכול להיות שיש לך כישרון ולא פיתחת אותו כראוי. יכול להיות אדם שהוא מוזיקלי והוא לא מוזיקאי. יכול להיות, נכון? הוא לא פיתח אותו כמו שצריך. אבל אם הוא יפתח, אז הוא יזכה. ומה גורם הכישרון הזה? הוא גורם כשיש תוספת שפע רוח קודש באומה, תוספת הכוונה יש עוד אדם כזה. ועוד אדם כזה, ועוד אדם כזה, ועוד אדם כזה, וגדודים כאלה של בעלי רוח הקודש, זה יכול להיות. היום זה דבר נדיר. זה יחידים, יש להם רוח הקודש, אבל יש אנשים עם רוח הקודש. ומכל מקום, אנחנו רואים שהיו תקופות שזה לא היה ככה. אחרי ששמואל בא, עד שמואל אין חזון נפרץ. מי שמואל? שמואל הוא פרץ את הסכר. והמים של החזון על דרך משל פרצו. יש פתאום להקות של נביאים. המון נביאים. כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. כתוב בגמרא, מסכת מגילה. אז על ידי שיש תוספת שפע רוח קודש בין ברמה האיכותית, יש להם רוח יותר גדול, יותר גדול, יש להם נהר יותר רחב. הרוח הקודש זה ההתחלה של הנבואה, בסדר? הרמב"ם במורה נבוכים, הוא מציין 11 מדרגות בנבואה, השתיים הראשונות זה רוח הקודש, על היחידים, בסדר? אחר כך מדרגות יותר גבוהה, גבוהות. אז על ידי תוספת כזאת של עלייה ברמה האיכותית, או ברמה הכמותית, יש עוד בעלי רוח קודש, ועוד בעלי רוח הקודש, התקשר הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. במובן הזה, שעם ישראל, אדם ישראל יכול לחיות בצורה מנותקת, בצורה שהוא איבר מדולדל, בצורה שהוא פורש מן הציבור, הוא יכול להרגיש שהוא איבר של כנסת ישראל. רוח הקודש היא מה שמלמדת את הידיעות הרזיות האלה, הכלליות האלה. אז ככל שיש יותר מאמינים כאלה, אז גם הקומה הישראלית היא חוזרת להיות בבחינת חדש ימינו כקדם, הנבואה חוזרת, וגם הקשר שבין הפרטים אל הכלל, אמרתי במובן הזה שהדור הוא דורש, אני לא יודע אם פה זה הכוונה, לפחות הרב צבי יהודה, שהוא סידר פה את הפסקה, הוא כנראה התכוון למה שדיברנו עד עכשיו, קשר בין הפרטים, הכוונה, האנשים הפרטים. אבל בכל זאת, רוח הקודש הוא גם מאחד בין הפרטים אל הכלל, במובן הזה של כל התופעות, כל היצורים, כל המצוות, איך הן קשורות אל הכלל הגדול. הרב כותב באורות התשובה, שהדור הוא התעלה למדרגה כזאת, שהוא דורש לראות איך כל הפרטים הם מקושרים אל הכלל הגדול. איך אל הכללים, או אל הכלל הגדול. איך, זה לא עוד מצווה ועוד מעצה וזה, צו לצו, היי דבר השם להם, צו לצו, קו לקו, פירודי. לא, איך הכל מתאחד לכדי אורגניות אחת, לכדי הוויה רוחנית אחת, שיש בה תרייג רמח איברים ושסה גידים, בהוויה הרוחנית הזאת שנקראת התורה, המצוות, איך הכל מתאחד, איך עם ישראל הוא כאיש אחד, מתאחד, עובד את עבודתו במקדש, וכו'. זה שייך למדרגות של תורת הסוד, תורה פנימית, והתוספת רוח הקודש שמקרבות אותנו אל המדרגות העליונות האלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים.